בעזרת השם, שיהיה לנו חודש טוב, חודש של גאולה, חודש של בשורות טובות לנו ולכל ישראל. אנחנו התחלנו שבוע שעבר לעסוק במאמרים לפי נושאים, מאמרים נבחרים לפי נושאים, לפי הספר שנקרא משנת הרב, ספר שליקט והרב נריה, והוא חילק אותו לפי עניינים. אז יש פה כל מיני סוגיות יסודיות באמונה מתוך כתבי הרב קוק. הנושא שהפעם קודמת עסקנו בנושא של תורת ארץ ישראל, שזה בעצם נושא המפתח, הנושא הראשוני לכל הסוגיה של לימוד אמונה ושל היחס לכלל ישראל וארץ ישראל וכל המערכות הכלליות הלאומיות מתוך השקפה של תורה. תורת ארץ ישראל, לא רק תורה בארץ ישראל, התורה שמיונקת מכוח הישיבה בארץ ישראל, שמביטה אחרת על אותם המקורות, על אותם הדברים, נותנת דגשים אחרים, כמובן כל זה בלא לזלזל חלילה בשום פרט מדברים אחרים. זה הנושא הראשון, והדבר הרב אמר שהנושא הבסיסי, ההתחלה הראשונה כדי כדי להיכנס לנושא של תורת ארץ ישראל הוא לימוד אמונה. הרחבנו פעם קודמת שלימוד אמונה הוא בעצם לימוד על הקשר שלנו עם ריבונו של עולם. אמונה זה לא סתם איזושהי ידיעה חיצונית לי, משהו שהוא לא אני, שאני צריך לקנות אותו, אלא אמונה היא נמצאת בנו. האמונה היא עצם החיים, האמונה היא הקשר שלנו עם ריבונו של עולם. כשאני לומד אמונה, אני לומד על הקשר הזה, אני מגלה את הקשר הזה, אני מפתח אותו, משכלל אותו, מעמיק אותו, מרחיב אותו, מעשיר אותו. זה לעניינו של לימוד אמונה, ולכן הוא כל כך כל כך חשוב. הנושא היום שאנחנו נתחיל לעסוק, נושא מאוד מאוד עמוק, עד כמה שאני מבין, אני אשתדל להסביר. הרב קוק בעצמו אמר שזה נושא מאוד מאוד עמוק, שהוא היה מעלו מאוד קשה לכתוב את הדברים בגלל שזה נושא קשה, וכיוון שכך אומרים הדברים לא מספיק בהירים, אז לתלות את הדברים בחוסר הבנה שלי או בחוסר הבנה של השומע, לא בדברים עצמם. צריך לדעת שעוסקים פה בדברים גדולים. אז אומר הרב קוק, אנחנו מדברים עכשיו, הנושא הוא קרבת אלוהים. מה זה קרבת אלוהים? היחס אל הקדוש ברוך הוא, כמו שמשכנו מפעם, דיברנו רק עכשיו, הזכרנו את הנושא של אמונה, הקשר עם הקדוש ברוך הוא, אמרנו שזה עצם החיים. אז זה הנושא שהרב עכשיו הולך לדבר במאמר שלנו, במאמר קרבת אלוקים, מאמר שמופיע גם כן במאמרי הראייה. ולכאורה קרבת אלוקים, הרבה אנשים תולים את זה באיזשהו רגש. אני מרגיש, אתה לא מרגיש, או אתה מרגיש, אני לא מרגיש. מה אתה רוצה? יש לך סברה יפה, יש לך פילוסופיה יפה איך להסביר דברים שיהיה לך טוב ונעים, בסדר, זה משהו נחמד. אבל הרב בא להגיד שלא, קרבת אלוקים, הפנייה אל הקדוש ברוך הוא, היא דבר שבטבע, זה חלק מהבריאה, זה לא משהו חיצוני. זה כמו שאדם, זה לא דבר שאתה יכול להתעלם ממנו, זה לא דבר סובייקטיבי. מה הכוונה? זה לא שאתה אוהב צבע א', הוא אוהב צבע ב', בסדר, וזה באמת הוא א' והוא ב', זה בסדר, זה משתנה. אבל האם הדבר הזה הוא כיסא? כן, זה כיסא. אחד יגיד, אני משתמש בו לישיבה, ואחד משתמש בו בתור להניח עליו ספרים. אז השימוש הוא אחר, אבל עצם המציאות היא קיימת. זה מוחלט. הקרבה אל הקדוש ברוך הוא היא מציאות קיימת בטבע, בטבע האנושי של כולם, של כל בני אדם. תסתכלו בתחילת העמוד, ממש בהתחלה, הפסקה הראשונה, פה ציטוט קצר ממשפט של הרב עוד לפני המאמר. אומר הרב, הדרישה לקרבת אלוהים תבועה בתוך כל המין האנושי. בכל נשמה יש התגעגעות ושאיפה להידבק למקור הטוב ולהיכלל בחיים הרוחניים העליונים. כלומר, בכל אדם ואדם יש שאיפה גדולה להיכלל במקום, לשוב אל השורש שלו, לחיות לאור הכוחות האנושיים המיוחדים שיש בתוכו. השאיפה הזאת שמתבטא במוסריות, באהבת היופי, באהבת רעים, בהרבה מאוד תחומים, היא בעצם התגעגעות, היא בעצם שאיפה, כמיהה אל המקור, כמיהה אל הנשגב, כמיהה אל ריבונו של עולם. הגם שלא תמיד יודעים לבטא את זה באופן הזה, יגידו שזה דברים אחרים, אבל זה משהו שהוא טבוע בתוכנו. כשאנחנו מבינים שהדבר טבוע בתוכנו, אז הרבה פעמים זה משנה את המבט. אתה לא צריך לריב מול משהו, אתה לא צריך להתעמת מול דבר, מול כוח אחר. זה בתוכך נמצא, צריך לדעת איך לעזור לו להוציא את זה, איך אנחנו נגלה את אותה התכונה. צריך לראות מה מתאים לה, מה לא מתאים לה. כמובן שיש הבדלים בין אנשים שונים, אבל קרבת אלוקים, הכמיהה אל ריבונו של עולם, היא דבר טבעי אל האדם. הכל לא תמיד יקרא לזה אל ריבונו של עולם, יקרא לזה בשמות אחרים, אבל הוא אותו הדבר. בעזרת השם אולי נרחיב עוד בהמשך. אנחנו עכשיו נתחיל את הפסקה. אומר הרב, פסקה א', הטבעיות הטהורה של נשמת האדם יכולים אנו להכיר בהבחנה עמוקה וחודרת בקטנותו של אדם בתקופת הילדות, בעוד לא נזדהמה נשמתו בזוהמת השיעור שבעיסה שבמהומת החיים. כלומר, כשאני רוצה לראות טבע טהור של אדם, טהור זה בלי סיגים, בלי תוספות, נקי, מה האדם מסוגל, מה הטבע האנושי הפשוט, מה הבכוח, מה הפוטנציאל שיש בטבע האדם בפשטות, אז מתי נבדוק את זה? נבדוק את זה בתקופת הילדות. תקופת הילדות עוד לא נזדהמה נשמתו בזוהמת השיעור שבעיסה. חז"ל אומרים במסכת ברכות שאחת התפילות שאחד המוראים היה מוסיף בסוף 18, שאנחנו מוסיפים אלוקי ניצור, אז הוא אומר, ריבונו של עולם, ידעו לפניך שרצוננו לעשות רצונך אל השיעור שבעיסה. מעכב השיעור שבעיסה, כמובן ליצר הרע. השיעור זה החלק המחמיץ את העיסה, תופח. היצר הרע, הגאווה, הקינה, התאווה, הכבוד, שהם מתנפחים בתוך האדם ומוציאים אותו מעולמו הרוחני ומשבשים את, 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 את הכיוון הרוחני של האדם, אז הם אלה שבעצם מפריעים לנשמה להיות בטבעיותה אחר כך. אז כאשר מדובר במצב של קטנות, שזה עדיין עוד לא נזדהם, אתה רואה דברים טהורים בילד, אין לו אינטרסים, אין לו עניינים של כבוד, הוא עושה דברים מאוד מאוד בפשטות, כי אמרו לי אז אני עושה ככה, זה טוב, הוא מקבל את זה. יש דברים שהוא לא יקבל, מצליחים להיות בזה, לבוא, לצער, להתאכזר, זה לא דבר מאוד מאוד, כשהוא מודע לאכזריות שבדבר, הוא לא יכול לעשות את זה. לפעמים יש דברים שילד עושה מתוך לגונן על עצמו, והוא אולי מתאכזר קצת והוא פוגע באחרים, אבל ההתחלה זה מתחיל אצלו. ויש מידות שהילד לא טוב לו עם זה, לא טוב לו לראות דברים קשים, דברים לא טובים, הוא דוחה אותם. איזושהי תכונה שהיא טבעית בנפש, אוהב לעשות טוב, אוהב לראות את הדברים בשמחה, אוהב לראות אנשים מהירים, זה מתאים לנפש. אז זה בשלב של הילדות, שאפשר לראות בשלב הילדות הרבה דברים, מה טוב ומה לא טוב, מה מתאים ומה לא מתאים. אז אומר הרב, שאנחנו מסתכלים בהבחנה מבררת, רואים, אנחנו רואים בצורה ברורה כמה נוח הוא אז האדם מקבל רגש אלוהי, וכמה הוא מוכשר להיות מושפע לחיבת קדושה ויראת שמיים תכף משבא לכלל דעה כלשהי. ואנחנו רואים איך בגיל מאוד מאוד צעיר, אז הילד הוא מוכשר להיות מושפע לחיבת קדושה ויראת שמיים, הוא שמח עם זה, טוב לו עם זה, זה לא איזשהו משהו שהוא לא טוב לו עם זה. תעשה דברים קשים, תעשה דברים רעים, תעשה דברים, הכמיהה אל המעבר, ההבנה שיש פה מקור אל הכל, שיש מישהו שמנהל את הכל, שאפשר לסמוך עליו, כל הדברים האלה הם טבועים בנפש הילד. הוא מקבל את זה בפשטות, בטבעיות, כמו שצריך לאכול וצריך לישון וצריך לעשות דברים. אז ככה גם עוד נוח לו לקבל את זה שיש בורא, זה משהו טבעי, זה הגיוני, לא משהו חיצוני. על כן באו גם טובי החושבים של הפדגוגיה לידי הכרה, הבנה, שהחינוך הדתי הטהור, שהוא המואר בשכל טוב ומרופד ברגשות הדינים, הוא החינוך היותר טבעי לאדם בילדותו. כלומר שיש חינוך אל יראת שמיים, חינוך דתי, שמואר בשכל טוב, כלומר לא דברים פתאים, לא עושים דברים סתם, דברים ללא היגיון, לא מספרים סתם סיפורים, ומרופד ברגשות הדינים של אהבת חסד ואהבת הצדק וחמלה ועזרה, וכשזה מרופד כמו עוטף את הכל, אז זה החינוך הטוב הטבעי ביותר לאדם בילדותו. יש שיר של נתן אלתרמן, אני חושב זה נתן אלתרמן, שנקרא הקליריקל הקטן. הקליריקל הקטן מספר על הורים מאוד אתאיסטים, שאיך הבן שלהם פתאום לקליריקל, זה מישהו שנתפס לדתיות קיצונית, והם גילו אותו על טהרת הכפירה, ששם שום דבר לא דיברו על בריאה, לא דיברו על שום דבר, לא יכול להיות שהילד נדע כלום. אבל פתאום הילד הזה מגיע, וככה הוא מספר את זה בצורה מאוד יפה, איך הילד מגיע שירית, בצורה שירית, והוא אומר שאבא, איך הגיעו שמיים ומי מוריד את הגשם ומי אומר לאדמה שהיא תצמיח ואיך עושים ככה, וההורים נכנסים ללחץ, אוי ואבוי, מה יקרה לילד, מה הוא ידע, רק שלא ישאל את השאלה, שלא ישאל את השאלה, שלא ישאל מה השאלה החמורה. אומר אבא, אמא, שמעתי שיש דבר כזה שנקרא אלוהים, מה זה? והם נכנסים ללחץ, ומצייר את זה בצורה מאוד יפה, מי גילה לו את הדבר הזה, שיש איזה מושג כזה בכלל, אסור לו ללמוד ממנו בכלל. אומרים טוב, אולי זה הסבא שלו, שהוא עדיין עוד נשאר לו קצת משהו, ושהוא עוד דתי, ואולי הוא גילה לו. הולכים אל הסבא, והסבא אומר, מה פתאום, אני מבטיח, לא אמרתי לו כלום, אני מתפלל בהיחווה, כדי שלא ידע בכלל שום דבר, מה זה תפילה, מה זה תלית, מה זה תפילין, כלום. והם לחוצים, איך זה יכול להיות, איך זה יכול להיות, איך זה יכול להיות. בסוף אומר להם, אל תדאגו, גם אתם הייתם כאלה, וזה כאילו איזה שלב. אבל זה השלב. זה בדיוק הנקודה. יש איזה גיל שהילד טבעי אצלו לשאול, להתעניין, מה קורה? שיש פה מישהו. הבנה פשוטה, טבעית, שיש מישהו שמנהל את הכל. מישהו שמדריך את הכל, מכוון את הכל. שאפשר לפנות אליו. אז זה דבר מאוד מאוד טבעי אל האדם בקטנותו. יש איזשהו סיפור גם עם הרב צבי יהודה, שקראתי כתוב שמספר שהיה איזשהו זמן ברוסיה, שניסו ממש אנשים שגדלו בכלל ללא שום חינוך דתי, אבל באיזשהו שלב כבר הגיעו לחיפוש דתי וכו'. איך זה יכול להיות? הרי גדלתם בעולם אחר. גדלתם בעולם שאין מושגים כאלה. כל דבר מוסבר לפי כימיה, פיזיקה, ביולוגיה, הכל ככה, אין שום מסבר. אבל, אבל תכן, משהו בתוכם היה כמה למשהו מעבר. לא רק להסביר איך זה עובד טכנית, לפי חוקי הפיזיקה והמדע, אלא מי נתן לזה שזה יעבוד ככה? מה התכלית של הכל? מה המגמה של הכל? זה דברים שמתעוררים באדם כבר מהמקלטו. עכשיו ממשיך הרב. בגדלותו של אדם, אמנם חזון יקר הוא מפני מחשקי החיים הרבים, כמו שדיברנו מקודם, שיש הרבה דברים קשים על האדם, למצוא אדם, אז קשה, חזון יקר הוא, כלומר, זה קשה מאוד למצוא אדם שנשמתו האלוהית מאירה בו, כפי עצם טבעה ותאורתה. כלומר, אדם שסתם אדם, כשהוא מתבגר, שהנשמה הטבעית, הכמיהה אל הקדוש ברוך הוא, היא כל כך חזקה אצלו, זה קשה מאוד למצוא, כי טבע החיים החומריים והעבודה ופרנסה ובריאות, זה מושך את האדם מאוד חזק, והנשמה, הצד הפנימי המהותי שלו לא מתגלה בצורה מהירה וחזקה. אבל בכל עת שימצא האדם לרוחו חופש גמור ומוחלט, שלא יזעזעו מקרים מרעישים, טובים או רעים, וטרדותיהם המסעירות לא תטרדנה אותו, הננו רואים את הנטייה האלוהית על פי הכרח טבעי פנימי עצמי, הולכת ומפלסת לה נתיבותיה בלבבו. אף באין אומר ודברים יחשק להתרומם אל על וחפץ אדיר ימצא בקרבו גם לחוש ולהרגיש בנפשו פנימה מנוחה ומרגוע לב בקרבת אלוהים. כלומר, אמנם באמת למצוא אדם כזה שהוא חי, חי את חייו הבוגרים המלאים ותראה את הנשמה שהיא מהירה בו מצד, אומר, זה קשה באמת למצוא, שמחשקי החיים הם כבר הם קצת מסתירים על האדם. אבל כאשר אדם, אנחנו נמצא לאדם חופש גמור. מה זה חופש גמור? בלי שערות מיוחדות. קח את האדם, חיים שלווים, הוא מקבל את המשכורת בזמן, אשתו והילדים בריאים, והוא בריא, וההורים ברוך השם בריאים, והכל בסדר, ואין לו מלחמות, ואין לו בעיות של חשמל, והכל בסדר אצלו. לא מטרידים אותו מקרים מרעישים, לא דברים רעים ולא דברים טובים. לפעמים גם בדברים רעים זה ברור שאדם הוא תפוס בתוך דבר רע, אז כל הזמן הוא מסתסק עם זה, מתסק עם זה, ואין לו פנות לחשוב עמוק, רק לשרוד, רק לעבור את הדבר הזה. כל היום זה העיסוק סביב זה. אנחנו נמצאים היום בתש"פ ובתוך העניין הזה של הקורונה, אז אנשים כבר מדברים על זה וככה וככה ועדכונים ומה יהיה ואיך יהיה. אתה, המקרים הרי מטרידים את הנפש ואין לך את הזמן הרבה פעמים להתבונן פנימה. זה המקרים הלא טובים. יש גם כן מקרים טובים שהם גם מרעישים. תלכו לאדם שעכשיו תלכו הולכים חבר לאיזשהו חתונה, מפגש חברים, ושם יש אווירה טובה ושמחה ואתה מאוד מאוד נרגש, הלב ככה מתמלא, ואז אתה רוצה לדבר עם מישהו שיחה עמוקה רצינית עליכם, הרבה פעמים הוא לא נמצא במקום הזה, קשה לו, המקרה הזה מוציא אותו, גם המקרה הטוב מוציא אותו משלוותו לכיוון חיובי, אבל עדיין המקרה הוא קשה לו. אז אם אנחנו נמצא איזשהו זמן שהכל הזמן שהוא שלב, אדם מתחיל להתבונן פנימה, יש הכרח טבעי פנימי שמתחיל להטריד אותו, שמתחיל להזיז אותו. הוא מחפש את העומק של החיים, מחפש את המשמעות של החיים, מחפש את המגמה של החיים, את התכלית של כל מה שהוא עושה. עכשיו הכל בסדר. יש לי בריאות, יש לי ילדים, יש לי כסף, יש לי מה שאני צריך, יש. עכשיו פתאום נהיה זה מקום של חיפוש עמוק של התוכן, של המשמעות. וזה בעצם הרצון להרגיש את קרבת אלוקים, הרצון להרגיש את המקור של החיים, הרצון להרגיש את השורש של הכל. אז זה אמרנו בילדות, אנחנו מוצאים את זה בטבעיות, הוא נוח לקבל את זה, אנחנו מוצאים את זה באדם, גם אדם מבוגר, מהמשך חייו, בנקודות שבהם הוא לא מוטרד והוא מסתכל פנימה, הוא מחפש. הוא מחפש את ריבונו של עולם, מחפש את העומק של החיים. אני בכוונה משתמש בביטויים שונים, כי ככה אני מבין את הדברים. שלא תמיד, לפעמים אדם מחפש את אלוקים. לפעמים אדם אומר, לא מחפש את אלוקים, מחפש משהו אחר. לא את אלוקים, מה אתה מחפש? את המוסריות, את הדברים, את הדברים הטובים שבמציאות. כל הדברים האלה, אני אומר, הם ביטויים לחיפוש אחר השורש. אז זה אצל האדם המבוגר. כמו כן, ממשיך הרב, אנחנו מדברים פה על קרבת אלוקים, איפה היא באה לידי ביטוי. כמו כן, מצד חיי החברה של העמים, אין לנו שום קיבוץ חברתי חשוב ומתוקן, אפילו במקצת, שלא יפעל בקרבו התוכן האמוני והדתי. פעולות ניכרות ורבות ערך, על ידי זרם השאיפה לקרבת אלוהים, הזורם בקרבם. אף שהוא בצורה מסותרת ועלומה. כלומר, כל חיי חברה של העמים, כל קיבוץ חברתי חשוב ומתוקן, אפילו במקצת, אנשים שקצת הם איכשהו הסתדרו ביחד, שיש חוקים, הם חוקי יושר במסחר ובמסע ומתן, ויש כללים בחברה, כללי התנהגות, כל מקום כזה, שאפילו כל חברה כזאת, התוכן האמוני והדתי, השאיפה על חיים שקשורים אל הנשגב, שקשורים אל מה שמעבר, קשורים אל הקדוש ברוך הוא, קשורים אל אלוקים, זה פועל עליו, זה משפיע. כל החברות יש להם שייכות אל הקדוש ברוך הוא. אצל כל העמים גם היום, שמדברים, פונים אל ריבונו של עולם. הדוגמה הכי מפורסמת על המטבע של בארצות הברית, על הדולר, כתוב In God we trust. כלומר, באלוהים אנחנו בוטחים. כלומר, יש כמה זה אמיתי או לא אמיתי בחיי היום יום שם, זה עוד שאלה, אבל איזשהו ביטוי שהדבר משפיע, דבר תופס. זה דבר שהוא נמצא בה בכסף. אז אין מי שמתעלם מזה. אין אומות, אין חברות שמתעלמות, יכולות להתעלם מהכוח האדיר הזה שנמצא. ובחיי האנושיות בכללה, הלא ההתגלות והבאה, הדרך ואופן השאיפה לקרבת אלוהים באיזו צורה שתהיה, הוא החוט הפנימי המאחד וחורז בכללותו את כל האמונות והדתות כולן, שהן הנה מהמקיפות את כל האנושיות בעלת הערך ההיסטורי. כלומר, אם אנחנו עכשיו מסתכל רק עכשיו על חיי החברה של העמים, שאנחנו אין מושג כזה של קיבוץ, של איזושהי חברה כלשהי שמתוקנת, שאין בה את הכמיהה, את העיסוק סביב הנושא האלוהי. אין. תמיד זה קיים, תמיד זה נמצא. עוד ביטוי לזה של הטבעיות, שזה משהו מוטבע בתוכנו. זה חלק מה שאנחנו, זה צורך אמיתי. הרב אומר, אם עברנו מהתינוק אל הגדול, אל העמים, הרב אומר, עכשיו האנושיות בכללותה, מאז ומעולם. הרי, הלא ההתגלות והבאה, הדרך ואופן השאיפה, באיזה, לקרבת אלוקים, באיזה צורה שתהיה, זה מה שמאחד וחורז בכללותו את כל האמונות והדתות כולן, שהן אינן מקיפות את כל האנושיות בעלת הערך ההיסטורי, הערך ההיסטורי, כאלה שתרמו ופיתחו וקידמו את העולם. תמיד המושגים האלה של קרבת אלוקים היו נמצאים שם. מה זה, נמשיך עוד פסקה. ככה מתברר לנו מתוך כל מצביו השונים של האדם וחזיונות חייו, חזיונות חייו המשפט, שמה? כי הנטייה היותר עזה, תקיפה ועדינה מכל הנטיות, התשוקות והשאיפות הרוחניות המתגלות בנפש האדם, היא זו של קרבת אלוקים. כלומר, מתברר לנו המשפט, המושג הזה, שהדבר, הנטייה הכי חזקה באדם, הכי משמעותית באדם, הכי תקיפה באדם, היא הכוח הזה, השאיפה הזאת, הנטייה הזאת, אל קרבת אלוקים. יש איזשהו ביטוי של, שזה הגיע ברוסיה, שאמרו שהאמונה היא אופיום להמונים, כלומר איזשהו אקמו להמונים. יש להם בעיות, קשה להם בחיים, אז בואו אנחנו נטיל על עצמנו איזשהו משהו, איזה בריחה מהחיים, כי יש מי שהנה, כי באמת אין שום דבר, חלילה יש את החיים וקשה להתמודד עם הרקנות הזאת, אז אנחנו מוצאים איזה משהו. והוא אומר לנו, לא, זה טבע, זה חלק מהטבע הבסיסי שלנו. והטענה הזאת היא טענת שטות, כי באותה מידה שאתה יכול, אתה אומר על האמונה, אתה יכול להגיד בדיוק את אותו דבר הפוך גם כן על הכפירה. שהכפירה זה ברור שבעצם הם רוצים, אלא יש להם יצר גדול וחזק, רוצים תאוות בלי שום נתינת חשבון, אז הם ממציאים שאין, זה פשוט איזשהו תירוץ לנפש כדי שזה נוכל לחיות עם עצמנו. אבל למה נוכל לחיות עם עצמנו? כי יש משהו בתוכנו, יש משהו בטבע שלנו, שמדביק את כל אחד ואחד מבעי עולם, את עם ישראל בעיקר. מקרב אותו אל הנשגב, אל ריבונו שלו, אל מה שמעבר אלינו, מה שנותן משמעות לחיים שלנו. אז זה הנקודה הראשונה של הטבעיות של החיים, שבא לידי ביטוי בכמה נקודות. ממשיך הרב, יתר על כן, כשאנו עולים הלאה בהרחבת השקפתנו, נמצא שהמידה הפסיכולוגית מכרת למרכז הכובד של יתר הכוחות והשאיפות בתכונת נפש האדם. את מה? מה מרכז הכובד של יתר הכוחות? איזה כוח בנפש הוא כוח המרכזי? אז איך הם מחלקים? מאות אותו הכוח אשר ישומו יותר רשום ויותר ניכר בפעולות הנפש ומהלכי הפנימיים, אשר יתר הכוחות נשמחים לו, מקבלים ממנו, מסייעים אותו. כלומר, מה מרכז הכוח? אם אני צריך להשקיע באיזשהו כוח בנפש, אני רוצה להשקיע בנקודה המרכזית ביותר, שהיא ממילא תתן מענה גם לכוחות אחרים בנפש. אז אומר הרב, אז אנחנו יודעים ש מהו מרכז הכוח? זה הכוח, אם אני אוכל לזהות, להצביע על כוח שיש לו הכי הרבה השפעות על האדם, על הנפש, על המהלכים שבנפש, על המעשים של האדם, ויתר הכוחות נשמחים לו, מקבלים ממנו, מסייעים אותו, אז ממילא הכל סביב אותו כוח, סימן שהכוח הזה הוא הכוח המרכזי. ועל פי מידה זו, איננו מוכרחים להחליט כי השאיפה לקרבת אלוהים ברום עוזה. אז מה השאיפה הפנימית העמוקה? רק היא הנה היסוד המרכזי לכל הנטיות התשוקות והשאיפות של הנפש האנושית כולה. הן כולן נובעות ממנה ושוות אליה. כן הוא בכלל. בנפש האנושית הכללית הקיבוצית וכן הוא בפרט בנפש. סליחה, כן הוא בכלל בנפש האנושית הכללית והקיבוצית, וכן בפרט בנפש הפרטית של כל יחיד ויחיד מאישי בני אדם. כלומר, זה הדבר המרכזי, השאיפה המרכזית, התשוקה המרכזית, התשוקה לקרבת אלוקים. זה מה שטבוע בנו. לפעמים זה בא לידי ביטי חיפוש לעשות עוד חסד, בלהתחבר עוד אנשים, בלהראות את הטוב של העולם, בלשמור על איכות הסביבה. זה יכול לבוא לידי ביטוי הרבה דברים, ובמוצר אדם לא מקשר את זה אל הקדוש ברוך הוא. אבל אנחנו יודעים שהכל, הכל זה שאיפה אל קרבת אלוקים, שאיפה אל העומק ולתוכן ולמגמה של החיים שלנו, שהקדוש ברוך הוא מגלה לנו אותה. אז השאיפה הזאת שהיא טבעית לנו, כשאדם מבין שזה טבעי לו, אז החיים שלו, עבודת השם שלו יותר נוחה, היא לא מרגישה מכבידה. לפעמים צריכים לעבוד כדי שנביא את המידה הזאת לידי גילוי. שקרבת אלוקים שטבועה בנו, צריכים לעבוד לשחרר שאנחנו נחיה ונרגיש ככה כל הזמן, לא רק שנדע. אז זה למה, זו הסיבה מדוע כל כך חשוב להבין את הערך הזה של הטבעיות. ובעזרת השם מחר אנחנו נמשיך במאמר הזה. שיהיה כולם יום טוב, בשורות טובות.